הרב בני לאו, שופטים, פרק י' זין.
הגענו לחלק האחרון של ספר שופטים, מפרק י' זין ועד סוף הספר בפרק כ' א', חמישה פרקים שיש להם ציר אחד משותף, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זהו ההמנון, זהו הפזמון החוזר בכל אחד מן הפרקים, שתי חטיבות לחמישה פרקים, האחת עוסקת בפסל מיכה, פרק י' ז' י' ח', והשנייה, פילגש בגבעה, מלחמת ישראל בשבט בנימין, בעקבות פילגש בגבעה. שני הסיפורים האלה ממוקמים בסוף הספר, ברור לגמרי מהרבה מאוד הוכחות שהם לא התרחשו בסוף תקופת השופטים, אלא דווקא בחלק הראשון, אבל הם ממוקמים כאן כדי להוביל אותנו אל סיום, סיום שהוא דרדור אחד גדול, שבעצם רוצה לומר לנו, ככה נראית חברה נטולת הנהגה, ככה נראית חברה שאין בה מלך, אין בה שלטון, ואנחנו רואים את התמונה הזאת של האורך, זה שסידר את הסיפורים האלה בסוף, באמת כניסיון להעביר אותנו אל ספר שמואל. היום אנחנו בפרק י"ז, אנחנו בחלק הראשון של הסיפור, פרק קצר מאוד, 13 פסוקים, שמתארים לנו את תמונת הבלבול הגדול שמתרחש בהר אפרים, בעצם במרכז ישראל. ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכאי הוא. עצם השם מיכאי הוא כבר מזכיר את שם השם בתוך השם שלו, ואנחנו שומעים עליו שהוא גנב. הוא אומר לאמא שלו, תשמעי, 1,100 כסף לוקח לך, ואת עלית, עלית קיללת. אמרת באוזנה, הנה הכסף איתי, אני לקחתיו. משום מה, הוא מתעורר בתשובה ואומר, אמא, אני גנבתי ממך כסף, והתשובה של אמא, ברוך בני להשם. שם השם מוזכר פה באופן מאוד טבעי, יוצא מפיה, היא מדברת על השם הפרטי, שם, השם אלוהי ישראל. והוא אומר לאמא, הנה הכסף, נותן לאמא, ואמא שלו אומרת לו, הקדש הקדשתי את הכסף להשם מידי, לבני לעשות פסל ומסכה. הנה הבלבול הגדול. רגע, על השם או פסל ומסכה? כן, זה בדיוק הסיפור. ככה נראית חברה ישראלית בתקופת השופטים. זה לא משנה אם אנחנו כאן באמצע, בתחילה או בסוף של התקופה, אבל החברה הזאת מבולבלת לגמרי בהיותה חלק ממשפחת העמים היושבים בכנען. הם לא חיסלו, הם לא ביערו, הם השתלבו. בהרבה הרבה מהשבטים אנחנו מדברים על תשלובת של שבטי ישראל ושבטי המקום, וככה זה נראה, עובדים להשם אלוהי ישראל, זה נכון, אבל איך עובדים? עם פסל, עם מסכה, עם טרפים שעוד מעט יבואו, כל האלמנטים שמלווים את עבודת הפולחן של העבודה הזרה, נמצאת באופן פשוט ורגיל לגמרי בשבטי ישראל, במקרה הזה בשבט אפרים, והאיש הזה מיכה, שהוא לא איש רע, הוא איש רע כי הוא גנב, אבל הוא חוזר בתשובה, אז הוא איש טוב, אמא שלו לא אישה רעה, בגלל שהיא מקדישה להשם, אבל היא גם לא אישה מספיק טובה, בגלל שהיא מקדישה את זה לפסל ומסכה. ואם זה לא מספיק, בא פסוק פה' ואומר, האיש מיכה, יש לו בית אלוהים. זאת אומרת, פתאום מתברר לנו שהמושג מקדש קיים, קיים, בוודאי קיים, איפה? בכל מקום. במקרה שלנו, פרק י"ז הוא פרק של צילום מצב, הוא מצלם לנו פרק של מקום בישראל, בהר אפרים, פסל מיכה, יש לו מקדש, בית אלוהים. מה יש בבית אלוהים? אפוד וטרפים. ואז הוא ממלא את אחד מבניו, שיהיה לו כהן. מה זאת אומרת אחד מבניו כהן? זאת אומרת שהשבט הוא לא קובע, אלא רק תפקיד. בימים ההם אומרת לנו התורה, כאן הפרק בפסוק ו', אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הפסוק הזה, פסוק ו', שתול לכל מי שמתבונן, ממש במוקד הפרק. אם יש לפרק 13 פסוקים, זה הפרק המרכזי, יש את הפסוקים שלפניו, הפסוקים שאחריו, ועכשיו חוזרים הלאה. והיא נער מבית לחם, מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם. איפה הוא גר? בבית לחם, משפחת יהודה. וילך האיש מהעיר, מבית לחם יהודה, לגור באשר ימצא. ויבוא הר אפרים עד בית מיכה, לעשות דרכו. שימו לב, אנחנו מדברים פה על מהגר עבודה. מהגר עבודה שיוצא מיהודה לשוטט, לחפש איפה הוא ימצא פרנסה. מהי פרנסתו של הלוי? להפעיל את המקדש. נכון, אומר משה רבנו לשבט לוי, התפקיד שלכם, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, אנחנו מצפים מכם גם להניג את מערכת החינוך וגם את המערכת הדתית, אז הנה, הנה שבט לוי, אבל בבית לחם יהודה צפוף מדי, אז ההיש הזה משבט לוי הולך, מחפש, והוא מגיע להר אפרים. עוד מעט אנחנו נראה בפרק הבא שהאיש הזה כבר היה לפני כן, כבר במקום אחר. הוא היה כנראה באיזשהו מקדש בשבט דן, אבל כרגע הוא מגיע להר אפרים. אנחנו רואים אותו הולך על ציר 60 ומגיע להר אפרים, מגיע עד לבית מיכה. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? מבית לחם, לאן אתה הולך? אני הולך לאשר אמצא, לא משנה, אני פתוח להצעות. מיכה מציע לו שווי מדי, היה לי לאב ולכהן. אב במובן של הוראה, כהן במובן של פולחן, בדיוק מה שצריך לעשות הלוי משבט כהן. אתה תהיה לי אב וכהן, ואני אתן לך 10 כסף לימים, וערך בגדים ומחייתך, שזה מחיר די זול, ויהיה לך לוי. ויואל הלוי לשבת את האיש, וינער לו כאחד מבניו. שימו לב, יש פה משחק שקוראים לו נער, בדרך כזה להגיד לא בשל. אתה הולך להיות גם אב, גם כהן, אבל אתה באמת נער. זאת אומרת, כל פרחח מקבל פתאום אפוד וטרפים, ומנהיג לנו מקדש, ככה זה נראה. וימלא מיכה את יד הלוי, והיא לו הנער לכהן, והיא בבית מיכה. ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי היטיב אדוני לי, כי היה לי הלוי לכהן. ככה נגמר הפרק. הפרק הזה נראה באמת כמו פרודיה. הוא נראה פרודיה שמנסה להתרחק מהרגישות או מהעוצמה. אתם לא שומעים פה איזשהו נביא שקם וצועק ואומר, מה זה? מה זה פסל מיכה? מה זה הדבר הזה שאתם מדברים איתנו על איזשהו פולחן זר בישראל? מי שמע כזאת? איך אנחנו יכולים לקבל באדישות כזאת שאדם סתם באמצע מקום בונה לו פסל, בונה לו בית אלוהים? כן. זאת התשובה. אנחנו פתאום מקבלים את תמונת הסתם, מקבלים תמונה שלכאורה אין בה שום דרמה, אין בה שום דבר שהוא מרעיש עולמות, אלא פתאום אנחנו מגלים שככה זה נראה. יש מקדשים, אם יש פסל בבית מיכה, האמינו גם תאמינו, יש הרבה מקדשים והרבה פסלים והרבה טרפים, והרבה מבקשי עבודה משבט לוי, שמחפשים לעשות קופה קטנה, כי זה המקצוע שלהם. אין להם נחלה, אין להם שדה, הם צריכים להתפרנס. איך מתפרנסים? עם בבושקות, לוקחים פסל, לוקחים טרפים, מנהלים את המקדש, כל נער הופך להיות כהן, כל כהן במקומו. אין מקדש במובן של שכינה, אין מקדש במובן של שם השם, הם עובדים את השם אלוהי ישראל, אבל איך הם עובדים אותו? איך שאתם רוצים. אתם רוצים כמו האמורי, אתם רוצים כמו הכנעני, אנחנו פתוחים להצעות. עוד הערה אני מבקש לומר בפרק הקטן והלא דרמטי הזה. איפה נמצא פסל מיכה? איפה נמצא הדבר הזה? אנחנו יודעים שזה כתוב לנו פה, איש מהר אפרים, ששם בונה בביתו את בית האלוהים. עוד מעט אנחנו נראה בפרק הבא, שהוא פרק גדול הרבה יותר, נראה את שבט דן שמגיע למקום, ומגיע עד לבית מיכה, ושם הם בעצם משתלבים בסיפור שלנו. כשאנחנו לומדים את סיפור פסל מיכה, אנחנו לומדים שהוא נמצא על ציר ההר של שבט אפרים, אבל מעבר לזה של ציר ההר, אנחנו חושבים על בית השם שנמצא איפה? בשילו. למה לא מדברים עליו? למה אף אחד לא הולך עליו? איך זה ששילו ננטשת לגמרי, ופתאום מול שילו, ממש כנראה כמתחווי קשת, מסתתר לו איזשהו מקום שיקראו לו לעוד מעט בית האלוהים. השאלה הזאת תעמוד כאולי כגורם מרכזי מאוד, גם להמשך הסיפור שלנו של פסל מיכה, אבל גם להמשך הגדול הגדול שמחכה לנו בספר שמואל.